אנחנו ברוך השם מתחילים שוב בספר מידות הראיה לאחר חופשה בין הזמנים, זמן חורף תשע"ד חשוון. למעשה, לפני שאנחנו נתחיל במידות האמונה בפסקה ה', השיעור שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו.
מי? הרב עובדיה.
ולרפואת כל חולי עמו ישראל. בכל מקרה, צריכים לזכור שאנחנו למעשה שמדברים על מידות באופן כללי, אנחנו אמרנו שמידות זה צורת התנהגות של אדם. מידה, מכאן עד כאן, מטר, קילו, ליטר, זה מידות. מידות נפח, מידות שטח. מידות עומק, זה דבר שמתחיל איפשהו ומסתיים איפשהו. יש מדרגות אין סוף בכל דבר בעולם. ולפני שניכנס לעניין של מידת האמונה בסעיף הבא, אני רוצה להקדים הקדמה קצרה. הרב קוק היה ידוע באהבה גדולה מאוד, בתקופתו אפילו אולי יותר מן הרגיל, לעובדי האדמה, לחקלאים. כל הרעיון של היתר המכירה שהרב יזם היה עבור החקלאים. כמובן שעם ישראל נהנה מי ששמע הלכות שמיטה, אבל בעיקר זה היה לשמור על החקלאות. כי הרב בתפיסה שחקלאי שנמצא בחוץ לארץ, גוי שעובד את האדמה שלו, המושג החקלאי הוא נושא כלכלי. זה כדי להרוויח. כל כך הגיוני, כל כך נכון. כל המטרה של אדם שהוא מגדל גידולים זה להתפרנס מהם. גם החקלאי בארץ הקודש רוצה להתפרנס מהחקלאות. אבל עצם העבודה בתוך האדמה הקדושה מקבלת מימד נוסף, אולי מימד עיקרי. לעבוד את אדמת הקודש, לכן גם הרב היה חותם, עבד, אם אני לא טועה, לעם הקודש בארץ הקודש. הארץ היא קדושה. האדמה יש בה קדושה מיוחדת. וכשאתה עובד את האדמה, אתה נוגע בקודש. זה קצת משבש להרבה אנשים תפיסת עולם. מסופר, אם אני לא טועה, זה היה על הרב קוק, שעשו נטיעות בקום המדינה. והוא הגיע לאיזה מקום שהיו נטיעות, הזמינו אותו לטוע עץ, ונתנו לו מעדר. הרב אמר, מה פתאום? ירד על הברכיים עם הידיים, חפר את הבור. אמר, איך יכול להיות שאני אקח משהו שיחצוץ ביני לבין האדמה? לא רוצה מעדר, בידיים. לגעת באדמה הקדושה הזו. זה היה ביטוי שמשהו הרגיש כלפי האדמה. נכון, היו יהודים רבים שעלו לארץ, והיו, כשהגיעו, נשקו את האדמה. מי שמבין שהוא נמצא על אדמת קודש, היחס שלו משתנה. ולכן החקלאות בדרך כלל בעולם נתפסים העיקרים, הכפריים, כאנשים פשוטים, אנשים ברורים, עוסקים באדמה, דבר כל כך כל כך גשמי. ובעם ישראל אומר, אבל צריך להיות הפוך. העיקרים, הכפריים, החקלאים, נמצאים במימד גבוה מאוד. הם נמצאים באדמה, נוגעים בה, יונקים ממנה, באותה אדמה שמי נוצר ממנה? האדם, אנחנו. כי האדם נוצר מן האדמה. מן האדמה נוצרת ולאדמה תשוב. ומאיזה אדמה האדם הראשון נוצר? ממקום שבו יש היום את אבן השתייה. קודש הקודשים. או יש מדרש אחר, מקום המזבח. משם הקדוש ברוך הוא לקח את החומר הגשמי ליצור את האדם. לכן אדם נקרא אדם. מזכיר לנו אדמה. אדמת הקודש. למה זה היה חשוב? לפסקה הבאה. בואו נראה בפנים ונקרא אותה קודם. אומר הרב, אנחנו עוסקים באמונה, ואמונה זה דבר שצריך תרגול, צריך עבודה, זה צריך התקדמות, כמו כל דבר בחיים. אבל אנחנו רואים שבעולם יש כל מיני אמונות. אמונות תפלות, אמונות כוזבות, אמונות שקריות. אומר הרב, נכון, יש תהליך של בירור. יש משל יפה שמביא רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, זה מסתמך על נבואה של ישעיה הנביא, משל הקרב. ישעיה הנביא, באחד מנבואות, הזעם, אומר, קרם היה לי ידידי. אדם, יש לו קרם. הולך, בוחר, מקום, זורע, לא זורע, סליחה, שוטל, זמורות, מגדל, מדשן, משקה, מטפל. מה הוא מקווה שיצא בסוף?
ענבים.
ענבים, יפה, הוא רוצה ענבים. הוא רוצה פירות שאפשר לאכול, למכור, ליהנות מהם. ויעזקהו ויסקלהו, הוא עושה את כל הפעולות החקלאיות הנדרשות, ויקב לעשות ענבים, והנה באושים. גדלים לו ענבים מקולקלים. זה המשל. אומר הנביא, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח אתכם ממצרים, הביא אתכם לארץ הקודש, נטע אתכם בארץ הקודש, באדמה הקדושה, הטובה ביותר לצמיחה הרוחנית, נתן לכם תורה, נתן לכם מצוות, נתן לכם הכל, ויקב לעשות ענבים, ויצא באושים. אומר מלך, סליחה, אומר רבי יהודה הלוי במלך בספר הכוזרי, יש שלושה תנאים בסיסיים בחקלאות כדי לגדל כרם טוב, כרם בריא, כרם שיש בו די צורך האדם. צריך זרע טוב, כלומר שתיל בריא, צריך אדמה טובה, נכון? וצריך מה? טיפול טוב. שלושה דברים. אומר אותו חכם יהודי למלך כוזר, זה מה שיש בארץ הקודש. יש ארץ הקודש אדמה טובה, זרע קודש ישראל, ויש טיפול טוב, השקיה נכונה, דישון נכון, זה התורה והמצוות. כאשר שלושת אלה מתחברים, בוודאי שהכרם הוא טוב. כרם היה לשלמה בבעל המון בשיר השירים. איש יביא בפריו אלף כסף. זאת אומרת שהאדמה מסמלת בארץ ישראל צמיחה, כוח של גידול. יותר מזה, תראו כמה האדמה סובלת אותנו. אנחנו דורכים עליה, יורקים עליה, מלכלכים אותה, חופרים בה, כאילו זה, נכון, זה דומם. אבל רבותיי, בואו נזכיר לכולנו, בואו נזכיר לכולנו, כמו אותו סיפור שפעם אני חושב דיברתי על זה בכיתה, אני משתמש בו, אז יכול להיות זה פה, במקומות אחרים, שהיו שני אנשים שרבו ביניהם על שטח קרקע של מי הקרקע, ולא הגיעו לפשרה ביניהם, הלכו לדיין, והדיין שמע את כל הוויכוח והדיבורים והאמין שדי, מספיק, זה יותר מדי דיבורים, אמר להם, טוב, תראו לי את השטח. והם יוצאים מחוץ לעיר ואומרים לו, הנה, זה הרב, זה המקום. הרב מסתכל ימין, השמאלה, הולך ככה באמצע של השטח, מתכופף, נשכב על הרצפה, שם את האוזן, ושני האנשים מסתכלים באלה, מה העניין? אחרי כמה דקות הוא קם, ואומר להם, יש לי מה להגיד לכם. הוא לא כן הרב, הוא אומר, האדמה אמרה לי משהו. אוי, כזה צדיק, מדבר עם האדמה, היא תגיד של מי? של מי הקרקע? אמרו לו, ומה היא אמרה? אז היא אמרה לי לומר לכם, עד שתגמרו לדון של מי או מה, אתם חושבים שהאדמה שלכם. היא אמרה שאתם שלה. כולנו בסוף מגיעים אל אדמת הקודש, אבל מהחלק התחתון שלה. מה זה? כשאדם מסתלק מן העולם, ואנחנו מצווים לגבור אדם באדמה, כי מאפר באת ולאפר תשוב, מה זה אומר? זה אומר שגם הגוף שלנו שייך לקדושה, נכון טובי, הקדוש. העבודה שאנחנו עושים בשמירת הגוף שלנו, בקיום הגוף שלנו, זה חלק מקיום קודש. ממילא אנחנו מדברים כרגע על העם היהודי, לא נכנסים בכל הדברים האלה. לכן בואו עכשיו נראה, בואו נראה, נכון, בואו נראה, כי באדמה יש גם פסולת. בואו נראה, יש כל מיני, זה לא הנושא. לכן בואו נראה בבקשה את דברי הרב. אני קורא קודם כל בפנים כהרגלנו את הפסקה, סליחה, זה בלבול מוחלט. פסקה ה', האמונה האלוהית. האמונה האלוהית, אומר הרב, נא להסתכל כולם בפנים, פסקה ה', היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. כשם שתורת הקרקע מאשרת את הבעלים, שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה היותר ירודה בחיי הכלכלה העיקרים, כן תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו, הקשור בקשר תום האמונה, על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצריה, ומה שהיה מוכן לעשירי הרוח בכל דור ודור, יהיה מוכן ומבורך לכל נפש, אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקנייניהם הרוחניים את המדע האמוני שיצא לאור בכל הדר ברורו. מה פירוש דברי הרב? אז אולי עכשיו נתחיל להבין בהקדמה שהקדמנו בנושא הקרקע. אומר הרב, האמונה והקרקע זהים. זהים, יש בזה רעיון משותף. הקרקע מצמיחה, הקרקע מגדלת, גם האמונה. היא מצמיחה ומגדלת את האדם המאמין באמת. אבל, שימו לב מה שאומר הרב, צריך להבין את ההתנגדות או את חוסר האמונה שיש בעולם, כולל אצלנו. כולל במגזרים של יהודים שהם מקיימי תורה ומצוות, שומרי תורה ומצוות ברמות השונות. מה קורה? כי ההתייחסות אל האמונה היא אותה התייחסות כמו אל הכפריים העיקרים, הבורים והמאה הארצות. למה צריך ללמוד אמונה? עזוב, אני יהודי, אני מאמין בבורא עולם, לא צריך יותר. מה זה נותן? איזה רווח יצא מזה? למה צריך לעסוק באמונה? אתה כמו כפרי פשוט, כן, עזוב, זה משהו כזה בסוף שרשרת המזון, זה החקלאים. אבל אומר הרב דבר מדהים, אומר הרב שלמעשה בהסתכלות של היום, כשהמדע מפותח ויש היום מדע שנקרא אגרונומיה, זו תורה שלמה שנלמדת באוניברסיטה, במכללות, במעבדות. מה הרעיון שסביב האגרונומיה? זה לדעת איך לנצל את האדמה בכוחות שיש בה כדי לגדל גידולים טובים יותר. על בסיס מה יושב כל המדע הזה? מה, הוא קם בבוקר? המציאו מדע? מאיפה הם שואבים את כל הידע הבסיסי שממנו אפשר להתחיל לחשוב ולפתח? מאיפה? ממי? מי המורה שלהם? בא פרופסור ולא לו איזה רעיון לעשות איזה בדיקה באיזה זן מסוים של פרי או ירק. למי הוא ילך? לאן? לכפרי, הבור ועם הארץ הזה. והוא יגיד לו, רגע, תגיד לי, למה אתה שותל את זה ככה? למה אתה צריך זה? מי מלמד את מי פה? אותו, לא, כי אותו חקלאי, בור, בסוף שרשרת המזון, היום מבינים שמה הוא יחזיק ביד? ידע עצום! יותר מכל הפרופסורים למיניהם באוניברסיטה, בתחומים האלה. יש לו ידע מעשי, הוא מבין. הוא צבר ניסיון שלו, של אבותיו, של אבות אבותיו, מסורת החקלאות. ולכן אם היום אנחנו מסתכלים על חקלאים שעובדים היום עם טרקטורים, עובדים היום עם מחשב של דשן, עם מחשב של מים, לפני 2000 שנה, אנחנו רואים סוגיות בדיוק אותו דבר, רק בלי מחשב, בגמרות. עמות מים, איך שואבים את המים, איך מפרידים שלא תהיה הצפה גדולה, באיזה תקופות לתת יותר מים, פחות מים, באיזה דשן, מה דשן, האם מותר, האם אסור, מה עושים בשמיטה, מה עושים בכל המועד. פילה פלאות. פתאום היום מגלים שהחקלאות שהייתה בעולם, לפני 2000, 3000, 4000 שנה, הייתה יותר בריאה ממה שיש היום. אתה יותר טובה ממה שיש היום. היום, נכון, יש יותר מה? מספק. הכל מהר. אבל האיכות, מה קרה לה? ירדה. ממילא אנחנו מבינים היום, באופן מדעי מוחלט, שכל תורת האגרונומיה מתבססת על ידע שלפני 2000 ו-3000 שנה. באמת אנשים שלא ידעו לקרוא ולכתוב, אבל הם הבסיס היום של כל האוניברסיטאות והמכללות והמעבדות, שכותבים הרבה ואולי יותר מדי. וזה הגיע למצב כל כך קיצוני שהיום קמים כל הזמן חקלאים שחוזרים ומדברים על גידולים אורגניים, לחזור למה שהיה פעם, על אותו ידע חקלאי שהיה לפני 2000 שנה. יש... ככה הוא זורע את הכרם שלו.
יש גידולים.
כן, אבל מאיפה זה בא? על מה הם יושבים? חוכמולוגים של 2013, אז זה עיקר שלא ידע לקרוא ולכתוב בשנת 1000 לספירה. לא, זה לא ככה מכל אחד, כי עד עכשיו מה אמרו עליהם? אז הם לא יודעים כלום, מה הם מבינים מהחיים? מה הם מבינים? עובדי אדמה, חקלאי, בהמות, פרות, מה הוא מבין? יותר ממך. היום זה ברור. אומר הרב, כשאנחנו מדברים על האמונה, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו מסתכלים על מה שהיה בדורות הקודמים בנושא האמונה, והסבים והסבתות שלנו, ומי שזכה לראות את סבא רבא שלו, אני זכיתי לראות סבתא רבא שלי, האמונה שלהם הייתה אמונה נקייה מכל רבב. אמונה שלמה. והם היו אנשים תמימים, לא פרופסורים, לא למדנים, חלקם הגדול. אנשים פשוטים, אנשי עמל, הולכים בבוקר לעבוד, חוזרים הביתה. לא חכמים במיוחד. והייתה להם אמונה כזאת חזקה, ברורה, יסודית, עניינית. כל מה שלא עבר עליהם, נשארו שלמים. לא קרה להם כלום באמונה שלהם. צרות, פרעות, רדיפות, מה לא? שום דבר לא זז, כלום. והנה אנחנו משכילים, תנועת ההשכלה, מתקדמים, מפותחים. איפה האמונה שלנו? מלאה סדקים כמו בכותל המערבי, צריך לסתום אותם עם פתקים. מה קרה פה? צריך לדעת לכאורה הפוך? כי יכול להיות שאתה חכם יותר, יודע יותר, משכיל יותר, וצריך להיות ברור יותר. יתברר שלא. אז איפה כל החוכמה שלך? איפה כל ההשכלה שלך? מה עם השכל הזה הכל כך מפותח? איך הוא מתבלבל? ודאי וודאי שילד קטן ואתה בגיל שלך, אפילו אתם בתור נערים שמתבגרים, הידיעות שלכם בכל תחומי החיים מול האח הקטן שלכם או האחיין, הוא בלי אפשר להשוות, אי אפשר. כי צברתם ניסיון, ידע, כשכל. אז למה? מה קורה פה? אומר הרב, זה בדיוק העניין. כי מתייחסים אל האמונה כאל משהו כזה, כמו ההסתכלות על החקלאי בימים עברו. אבל בפועל, האמונה מה יש לה? בכל דור ודור ישנם אנשים שהרב קורא להם, תסתכלו, או קורא להם הרב, עשירי הרוח, שבכל דור ודור, בכל זמן ותקופה, ישנם אנשי אמונה, נקרא להם אנשי הברזל. אנשי הברזל, האמונה אצלם היא חזקה, יסודית, שלא משתנה בשום מקרה. ומסתכלים עליהם כמו שהסתכלו על העיקרים. בזלזול, בריחוק, בהתייחסות שלילית. והם ושלהם.
כמו אברהם אבינו.
אברהם אבינו זה אמונה בשם. כן, שם, שם. אבל אברהם אבינו היה יחיד. בנושא האמונה יש רבים וטובים שהם שערי הרוח. שהם שומרים על האמונה והם ממשיכו להעביר את זה למי שילך בדרכם, ובכל דור ודור יהיה אדם, אדמים, כן? אנשים, רבים ככל שיהיו בעזרת השם, שהאמונה אצלם לא זזה במילימטר, ויהיה משהו. ולמה זה? אומר הרב, למעשה שבעם הזמן זה הולך ומשתכלל. ועוד תקופה, ועוד תקופה, ועוד תקופה, עד שבסופו של דבר, בסופו של תהליך, האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פועל. בסופו של דבר כולם יעמדו ומה? יודו. נכון, זאת האמונה. אין ברירה, אנחנו צריך לחזור אליה. כמו שהיום חוזרים אל הקרקע. כמו שהיום מיד אנשים מחפשים גידולים אורגניים. לחזור אל מה שהיה פעם, בלי רעלים, בלי תוספות, בלי כל מיני זריקות, הכל טבעי, כמו שעשה אותו עיקר לפני 2,000 שנה. אבל אז הוא חרש עם שור וחמור, והיום אתה חורש עם טרקטור. זהו.
הרב, יהיה נמלים על העץ.
שיהיה.
מה יהיה?
נמלים היו מאז ומעולם, ימצאו פטנטים. אורגניים. בלי שימוש בכל הטכנולוגיה, בלי כל הקדמה, היא הורסת. אומר הרב, זה בדיוק מה שיהיה עם האמונה. כן, טוביה. מה? טוב, תנסה לי לתכלם. לכן, אם אנחנו מנסים לסכם את הדברים הללו, אם אנחנו רוצים לסכם את הדברים הללו, דווקא בגלל שהאמונה היא המחשבה, כי אמונה זה במחשבה, אחר כך היא יורדת אל הלב, היא היותר גבוהה מכל התופעות שאנחנו רואים, אנחנו צריכים להבין שכשם שהקרקע היא היסוד של הקיום האנושי, אנחנו חייבים את הקרקע. בלי קרקע אנחנו בבעיה עם אוכל, עם מזון, בסיסי. כך למעשה האמונה היא התשתית, היא היסוד, היא הבסיס של החיים. אם אין אמונה, אין חיים. יש חיים דמיוניים, יש חיים שקריים, לא חיים אמיתיים. ולכן אפשר להשוות את הקרקע, את החקלאות, לתורת האמונה. תורת החקלאות, תורת האמונה. מה עושה חקלאי שרוצה שהגידולים שלו יצליחו? הוא זורע והולך? כל יום הוא מגיע לשטח, הוא מסתכל, הוא מתבונן, הוא בודק, הוא משנה מה שצריך, הוא מוסיף מה שצריך, הוא גורע מה שצריך. יום יום הוא בוחן את מעשה ידיו. הוא לא שם והולך. תורת הקרקע ותורת האמונה שווים. ומאוד ברור לנו שאנחנו שותלים משהו, אפילו בעציץ, בבית, פרח, אם אנחנו רוצים שהוא יתקיים, אנחנו רוצים להתבונן בו כל יום ולבדוק אחת ליומיים אם יש רטיבות בקרקע, אם הוא צריך מים או לא. כי אם לא נשים לב, נקבל זרדים בעציץ, וכולנו מחייכים כי כולנו כבר עברנו את זה. אם אנחנו רוצים לקחת שתי ולהרוג אותו, שים אותו ותלך. כן. לא שומע.
באמונה, אז כאילו זה כמו שאמרנו, זה כמו בעצם זה ש... זה נגיד חקלאי, זה שאמרת שהוא כל יום בא והוא מסתכל על הפרי, והוא רואה, אם נגיד חסר מים, אז הוא מוסיף מים, אם זה הזה, אז ככה כאילו באמונה.
נכון. אמת. לכן באמונה, אדם צריך כל הזמן לבדוק מה המצב של האמונה שלו. הוא צריך תוספת מים, צריך דישון, צריך זיבול, צריך לפנות פסולת מהקרקע, כל מיני אמונות כוזבות או כל מיני ספקות, כל מיני דברים שנכנסו לו בדרך. צריך לטפל באמונה, אתה לא יכול להשאיר אותה לגדול לבד, כי תגדל פרא או תמות. אין מוות לאמונה, אבל הלב לא יהיה פתוח לדברי האמונה. כל כולו יהיה בחוסר אמונה, כל כולו יהיה עם סדקים, עם חורים. ואדם מפסיק להאמין בבורא עולם, מפסיק להאמין שהכל מתנהל על פי רצון השם, ויש איזה השלכות ענקיות. הוא לא יתפלל, הוא לא יברך, הוא לא יקיים שום מצוות. זה ילך ככה בתהליך, זה רק מתחיל באמונה. מילא ככל שהעולם מתקדם, ואנחנו עולם מתקדם, מתפתח, כן? אנחנו עולם תרבותי, עולם השכלתי, עולם אקדמי, צריכים להבין, ככה אמונה צריכה להיות מפותחת, מושכלת, מתקדמת, ואפילו יותר מזה. זאת הבשורה של הרב. הרב מחבר אותנו למציאות של החיים. לא מדבר איתי אמונה שם למעלה, אתה לא מבין מה זה. אתה רואה את העצית הזה? אתה רואה את השטח עם הפירות? אתה רואה את השטח עם חמש ימי הדגן? שעורה, חיטה, אתה רואה את זה? זהו. אם לא תשגיח זה לא יהיה. אם לא תעבוד יום יום ותטפל יום יום, לא יהיה. תטפל, תדאג, תטפח, תקבל יבול טוב. כרם היה לי ידידי, חד ושלום, או כרם היה לי שלמה. בעזרת השם יתברך ובישוע הזה.